ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נזיר דף נון וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל מנון וב עמוד ב' במשנה. באמצע עמוד אפשר לספור גם 19 שורות מלמעלה. מי שרוצה להתחיל בתחילת דף נון וב, נון וב עמוד א', יכול למצוא את שיעורנו בהקלטה של דף נון ה' בנקודת הזמן של 22 דקות. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא. שם כתבנו, מחלוקת תנאים, באיזה תומה מן המת מחייב על ביאת מקדש. המשנה, אמר רבי אלעזר משום רבי יהושע. כבכבנו משום רבי יהושע, כי זה בעצם יעסיק את הגמרא ממי שמע רבי אליעזר את הדברים הבאים. בינתיים זה נשמע שרבי אליעזר קיבל את זה מרבי יהושע. מה הוא אומר? כל תומה מן המת שנזיר מגלח עליה, חייבים עליה על ביאת מקדש. אנחנו למדנו עד כה שיש תומות מת שמחייבים נזיר להתגלח עליו, ויש תומות מת, אמנם הוא נטמע תומת מת, אבל בסוף התומה, בסוף השבוע שהוא נשמר בתורה, הוא לא מתגלח תגלחת תומה. אז אם מדובר בסוג תומה שמחייב את הנזיר להתגלח, אם אדם אחר נטמע באותו סוג של תומה, הוא נכנס לבית המקדש, אז הוא חייב על כך. וזה דבר שמחייב במזיד, מחייב בקרית ובשוגג, אז הוא חייב להביא קורבן. וכל תומה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה, אין חייבים עליה ביאת מקדש. הייתי אומר, זה נשמע קצת פלא, אני לא אגיד תמוע, אבל ודאי פלא, שהנה אדם תמי ונכנס לבית המקדש ולא מתחייב על איסור כניסה לבית המקדש בתומה. אמר רבי מאיר, והוא מתפלא בדיוק על הדבר הזה, לא תזו קלה מן השרץ. תומת שרץ שהוא רק תומת יום אחד, בניגוד לתומת מת שאנחנו מדברים עליו שזה תומה לשבעה ימים, תומת שרץ כתוב מפורש שמי שנכנס בכך תמי תומת שרץ למקדש הוא חייב. כך בדברי תוספות בראש העמוד, לא תהזו קלה מן השרץ, תכתיב בי בהדיה, כתוב מפורש לחייבים עליה על ביאת מקדש. אנחנו חוזרים כעת לגמרא, והגמרא פותחת פה בקושיה ארוכה. בשוליים תחת הכותרת נושא, אנחנו כבר הזכרנו שהעסק שלנו הוא באיזו תומה מן המת מחייב הביאת מקדש. לפי התנא קמא, אם זה חיוב תומה או זה סוג של תומה שמחייב את הנזיר להתגלח עליו, רק אז חייב אביית מקדש. רבי מאיר, כפי שאמרנו עכשיו, תמה על כך. הגמרא שואלת, ורבי אליעזר, ואמרנו מקודם שעסק הגמרא הוא לא תוכן העניינים כל כך, אלא ממי שמע רבי אליעזר את הדיון שראינו במשנה. ועל זה הגמרא שואלת, ורבי אליעזר משום רבי יהושע גמר לה, והמשום רבי יהושע בר ממל גמר לה. יש אמנם שניהם רבי יהושע, אבל סתם רבי יהושע הוא רבי יהושע בן חנניה. וכאן הגמרא שואלת, אבל רבי אליעזר קיבל את הדיון הזה מרבי יהושע בר ממל, מישהו אחר, דתניא. אמר רבי אליעזר, הוא המספר פה בקר, ב, 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 במקור הבא. כשלחתי לאודסקיה, מקום, מצאתי את רבי שואל בן פטר ראש, שהיה יושב ודן לפני רבי מאיר בהלכה. כל תומה מן המת שהנזיר מגלח עליה חייבים עליה משום ביאת מקדש, וכל תומה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה אין חייבים עליה משום ביאת מקדש. אמר לו רבי מאיר, גם כן ראינו במשנה שלנו, אל תזו קלה משרץ. אמרתי לו, עכשיו רבי אליעזר מדבר, כלום אתה בקי ברבי יהושע בר ממל? אמר לי, הן. אז רבי מאיר עונה, כן. כך אמר לי רבי יהושע בר ממל, משום רבי יהושע. תשימו לב על ההדגשות שלנו. רבי אליעזר אומר שכך אני קיבלתי מרבי יהושע בר ממל, שהוא קיבל מרבי יהושע בן חנניה. כל תומה מן המת שהנזיר מגלח עליה חייב עליה משום ביאת מקדש, וכל תומה מן המת שאין הנזיר מגלח עליה אין חייב עליה משום ביאת מקדש. אז מה אנחנו רואים מכל זה? הבי משום רבי יהושע בר ממל גם יודע. ועד כאן הקושיה. במשנה היה משמע שרבי אליעזר קיבל את הדיון הזה מרבי יהושע, וכאן אנחנו מגלים שרבי אליעזר קיבל את זה רבי יהושע בר ממל, שהוא שמע מרבי יהושע. הגמרא עונה, אמרו שמע מינה כל שמיתתה דמתאמרה בבית לטה קדמי ובתרי אמרינן, מציעי לא אמרינן. כשמדובר ברבי יהודה הנשיא שהוא סידר את המשניות, כשמדובר בשמועה בדין בהלכה שנאמר, נגיד את זה בשרשרת של שמות, כמו אצלנו בדיון הזה של מה, על מה אדם מתחייב על ביאת מקדש, יש כאן שרשרת של שמות. רבי יהושע נגיד הוא התחיל והוא השמיע את זה לרבי יהושע בר ממל, רבי יהושע בר ממל הזכיר את זה, השמיע את זה לרבי אליעזר, רבי יהודה הנשיא מזכיר את השם הראשון והשם האחרון ולא השם האמצעי, ושם האמצעי בסיפור שלנו זה רבי יהושע בר ממל, ולכן הוא לא מופיע אצלנו במשנה. כי רבי יהודה הנשיא, אני חוזר עוד פעם לומר, שהוא סידר את המשניות, הוא נקט בשיטה הזאת להזכיר את הראשון ואת האחרון ולא את האמצעי. אמר רב נחמן יצחק, אף ענה נמי תנינה. יש הוכחה לכך ממשנה במסכת פאה. אמר נחום הלבלר, כך מקובלני מרבי משה שקיבל מאבא, שקיבל מן הזוגות, שקיבלו מן הנביאים הלכה למשה מסיני. בזורע שבט וחרדל בשניים ושלושה מקומות, שני סוגים של זרעים, והוא זורע אותם בכמה מקומות בשדהו, שנותן פאה מכל אחד ואחד, שחיוב נגיד הפרשת פאה או השארת פאה הוא בכל מקום שזרעת אותם, ולא במקום אחד לפתור את שאר המקומות. והאזכור של השמות חסר, ואילו יהושע וכלב לא כחשיב. זאת אומרת, שמענו הלכה למשה מסיני, וכל שאר השמות, זה דבר מאוד מעניין פה, כל שאר השמות נחשבים אחד. אז מהתחלה משה ועבר לכל שאר השמות שהוזכרו פה שהם נחשבים אחד, ולא הוזכר כאן יהושע וכלב, שגם הם היו בשרשרת המסורה, אבל הם לא הוזכרו. ואני חושב שאולי חלק מכם, אם לא אפילו כולכם, מרימים גבם. אז בכל זאת יש הרבה שמות שהוזכרו פה, ואתה אומר שזה גדר של ראשון ואחרון, ולא אמצעים. התשובה לתמיעה הזאת נמצאת ברשי. אומר רשי, ואילו יהושע וכלב דהבו מציעי, הם היו אמצע, לא כחשיב. אמה, אז מכאן רואים דקמי ובדרי אמרינן, ומציעי לא אמרינן. ומן הנביאים ואילך, כי אנחנו ראינו פה שאם הולכים אחורנית, ראינו משה, הלכה משה וחזרה או להמשך הדורות הנביאים, ואחר כך הזוגות. אז מן הנביאים ואילך כחשיב כולו כחדה, בפני שהיו מבית שני ואילך. אני חושב שאם כבר הנביאים שהוזכרו פה הם חגי, זכריה ומלאכי, שהם היו בסוף ספר הנביאים תרי עשר, שהם היו בבית שני, אז הם גם היו נביאים. אנחנו ממשיכים כעת במשנה. אמר רבי עקיבא, דנתי לפני רבי אליעזר, מה אם עצם כסעורה שאינו מטמא אדם באוהל? אנחנו יודעים שעצם כסעורה נטמא במגע ובמסע, אבל לא תומת אוהל. כשאנחנו יודעים על עצם כסעורה, כמובן תומת מת, עצם ממת. ובכל זאת מה נאמר לגבי עצם כסעורה? הנזיר מגלח על מגעו ועל מסעו. רביעית, דם שהוא מטמא אדם באוהל, הוא יותר רציני נקרא לזה כך, אינו דין שיהיה הנזיר מגלח על מגעה ועל מסעה. ורבי עקיבא אומר את הדברים האלו כי נגיד מקובל או יודעים שלא כן הדבר, ש נזיר, כפי שאנחנו למדנו במוקדם בפרק שלנו, שנזיר מתגלח על חצי לוג דם, לא רביעית, חצי לוג דם מן המת. אמר לי רבי עקיבא מספר שרבי אליעזר אמר לי, מה זה עקיבא, אין דנין כאן מקל וחומר. אתה רצית להגיע למסקנה שנזיר יתגלח על מגע ומסע עם רביעי דם, הגעת לזה דרך קל וחומר, אבל כאן לא דנים קל וחומר. וכשבאתי והרציתי הדברים לפני רבי ישוע אמר לי, יפה אמרת, אלא כן אמרו הלכה, מה שנאמר בשורות האחרונות הוא הלכה למשה מסיני. עכשיו אני ניסיתי לנסח את זה באופן מעורפא, באופן כללי, לא רציתי לדייק באיזה נקודה בדיוק מופיע ההלכה למשה מסיני. זה יעסיק את הגמרא בדף עמוד הבא, בדף נ"ז עמוד א'. ובכן, אנחנו עוברים לנ"ז עמוד א', איבאיה להו. והגמרא שואלת שאלה שבסגנון א' ועוד שתי שורות, שורה שלישית, אומרים או דילמה ב', שני צדדים לשאלה. עצם כסעורה הלכה, שמה, האם הלכה למשה מסיני שהוזכר לפני כן הוא שעצם כסעורה נזיר מגלח עליו, ורבית דם קל וחומר, שהתוצאה הייתה לגבי רבית הדם בקל וחומר, ואין דנין קל וחומר מהלכה, כי נקודת התחלה הייתה מעצם כסעורה. או דלמה, רבית דם הלכה שהוא מטמא באוהל, ועצם כסעורה קל וחומר, הכוונה כך, ולמוד מי עצם כסועה לרביעית דם דרך קל וחומר, שהנזיר יתגלח על הרביעי דם מכוח החומרה תיש בדם, ואין דנים קל וחומר מהלכה. באופן פשטני, מהם שני צדדים של השאלה? באיזה נקודה מופיע ההלכה למשה מסיני? בשוליים מצד שמאל, תחת הכותרת נושא, ככה כתבנו. מהו ההלכה למשה מסיני שמוזכר במשנה? א', דנזיר מגלח על עצם כסועה, או דרביעי דם מטמא באוהל. ניסינו גם לשכתב את שתי האפשרויות בשוליים הנגדיים, וכך כתבנו בשוליים. א', עצם כסועה הלכה למשה מסיני, דנזיר מגלח. ואז ממשיכים, קל וחומר שאם על עצם כסועה הנזיר מגלח, קל וחומר דל רביעית דם שהוא מטמא באוהל, דנזיר מגלח. על מאגר מסני פה קיצרתי, אבל זה האפשרות הראשונה. אול דילמה ב', עצם כסועה נזיר מגלח. בנקודה הזאת לא הזכרנו הלכה למשה מסיני. לדרך קל וחומר דעל רביעי דם הנזיר יתגלח, דהווה הלכה למשה מסיני דמטמא באוהל. ומזה שיש לו את העדיפות הזאת שהוא מטמא באוהל, אז ודאי נזיר אמור להתגלח על מגע ומסע. אז השאלה נשאלה, ושוב פעם אני מנסה להעביר את הדברים בצורה פשטני ביותר, איפה, באיזה נקודה מופיע את ההלכה למשה מסיני? תשמע, ואז גמרא נותן מענה. עצם כסועה הלכה. זה כמו אפשרות הראשונה, א', למעלה. ורביעית דם, קל וחומר. ואין דנין קל וחומר מהלכה. מבחינת כללי לימוד, זה מה שנקבע. למרות שמבחינת סברה או היגיון, היה מקום לדון קל וחומר, אבל לא עושים כך מכוח או מטעם כללי הלימוד, כללים הקשורים לעשיית קל וחומר. ובכך זכינו בסייעתא דשמיא לסיים פרק שביעי, פרק כהן גדול. בעזרת השם בשיעור הבא נמשיך עם הפרק החדש, פרק שמיני, שני נזירים. עד כאן שיעורנו להיום.